בכבוד נורא.
היה לנו לפני קרוב לשבוע, את חג השבועות, מתן, זמן מתן תורתנו. כי חוץ מזה זמן מתן תורה, זה אחד מהרגלים. יש לנו בתורה פסח, שבועות וסוכות, שזה החגים שיש בהם מצוות עלייה לרגל. ראש השנה ויום הכיפורים זה זמנים קדושים מאוד, אבל חובה של עלייה ברגל אין בהם. החובה של עלייה ברגל זה פסח, שבועות וסוכות. וזה כתוב החובה של עלייה ברגל בהם בפרשת משפטים ובפרשת כתיסא, זה בשני בחומש שמות ועוד בחומש דברים בסוף פרשת ראה. ולכן בתפילת המוסף של החגים האלו, זה כל שבעת ימי הפסח ובאחד השבועות וכל שמונת ימי סוכות יש בני הצוות, אז מזכירים בתפילת המוסף את ה... גם את המצווה של העלייה לרגל, גם את הקורבנות וגם את העלייה לרגל. כן, בחג השבועות יש שישה ימי תשלומים אחרי זה. דהיינו, עכשיו שאנחנו נמצאים באור ליום חמישי, זה היום תשלומים האחרון. חג שבועות היה ביום שישי, אז השש ימי תשלומים אחרי זה זה שבת, בימים א', ב', ג', ד', ה'. מה המשמעות של זה שזה ימי תשלומים? בפועל היום שלצערנו אין לנו עלייה לרגל, נקווה שיהיה הכי מהר בעזרת השם שבוע משיח ואין לנו עלייה לרגל, אבל אז זה המשמעותי רק לעניין שיש רבים שנוהגים שלא להגיד תחנון בימים האלו. למעשה בשולחן ארוך ברוך חיים סימן קוף למד א' וברמה שמה מבואר שכן אומרים תחנון בהם מלוא. יש שם את רשימת הימים שלא אומרים בהם תחנון בשולחן ארוך, נפתח דין את השולחן ארוך. שולחן ארוך ברוך חיים סימן קוף למד א' זה הלכות נפילת אפיים, זה התחנון שאומרים אחרי תפילת, אחרי 18 של שחרית ואחרי 18 של מנחה. אין לדבר בין תפילה לנפילת אפיים וכו'. אין נפילת אפיים בלילה עדיין בערבית. בטור מבואר שהיה מקומות שנהגו כן להגיד תחנון גם בערבית, אבל היום המנהג שלא להגיד תחנון בערבית. אומר השולחן ערוך בלילי השמורת נהגו ליפול על פניהם שהוא קרוב ליום, דהיינו בסליחות של חודש אלול לדוגמה, שאז אם אומרים זה לפני עלות השחר זה עוד לילה, אף על פי כן כן אומרים תחנון בגלל שזה קרוב ליום. ממשיך השולחן ערוך ואומר רשימה של ימים שבהם נהגו לא להגיד תחנון. נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל ולא בבית החתן ולא בבית הכנסת ביום מילה ולא כשיש שם חתן. נמשיך עוד דבר שולחן ארוך, נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב ולא בט"ו בשבט ולא בראש חודש ולא במנחה שלפני ראש חודש ולא בחנוכה, יש אומרים שגם במנחה לפני חנוכה וגם בפורים אין, לא אומרים תחנון, וגם מנהג פשוט כל חודש ניסן לא אומרים תחנון, ולא בתשעה באב ולא בין יום הכיפורים לסוכות. אז זה היה ממשיך שולחן ארוך אומר. ממשיך הרמה ואומר שגם ל"ג בעומר לא נופלים על פניהם וגם ערב יום הכיפורים וערב ראש השנה, ועוד אומר הרמה, מתחילת ראש חודש סיוון עד אחר שבועות לא אומרים תחנון. אז מה יוצא? השולחן ערוך בכלל לא הזכיר שבחודש סיוון יש ימים שלא אומרים תחנון. הרמה כן מזכיר, אבל מראש חודש, אז זאת אומרת שתפילת השולחן ערוך בכל חודש סיוון חוץ מחג שבועות, ומנחה שלפני חג שבועות אומרים תחנון. הרמה מקל יותר, אומר שמראש חודש סיוון עד חג שבועות גם אומרים תחנון, אבל מיד אחרי חג שבועות כן אומרים. כך מוכרח מהרמה. על זה אומר המגן אברהם, בסעיף קטן י"ח, שיש מקומות נוהגים שלא ליפול גם בשש ימים אחרי שבועות, בגלל שהקורבנות יש להם תשלומים. מה הכוונה? הקורבנות של חג שבועות, חלקם יש להם תשלומים אחרי חג השבועות עוד שש ימים. עכשיו, זה עיקר העניין ששישה ימים שאחרי חג שבועות קיים בית השלומים, זה נוגע לעניין הקורבנות. רק יש נוהגים בגלל זה לא להגיד החנון, אבל הבסיס זה לעניין הקורבנות. אז עכשיו נבאר בלי נדר את העניין הזה. אז כדי להבין את זה, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין איזה קורבנות יש לנו בחג השבועות. אז יש שתי סוגים של קורבנות בחג שבועות. האחת, הסוג האחד, תמידין ומוספין, שהם כתובים בפרשת פנחס. בפרשת פנחס כתוב שבכל יום בשנה, כל ימות השנה אני לא יוצא בכלל, יש קורבן התמיד. חומש במדבר פרשת פנחס, בכל יום ימות השנה אני לא יוצא בכלל, חול, שבת, חגים, מועדים, יש קורבן התמיד, כך כתוב. בתחילת פרק הפכה פרשת פנחס, וידבר אדוני משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני, כבשים ובני שנה תמימים. שניים ליום עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה שתי קורבנות שיש מדי יום ביומו. מדי יום ביומו. אחרי זה כתוב את המוסף של קורבן שבת, שזה גם שני כבשים בני שנה. זאת אומרת, מספר הקורבנות שמקריבים בשבת, זה כפול מיום רגיל. הקורבנות חובה של הציבור. יש שתי קורבנות, התמיד זה בין בכל בין בשבת, זה שתי כבשים בני שנה. אותו דבר, בשבת המוספים זה עוד שתי כבשים בני שנה, חוץ מהשתי כבשים של התמיד. אחרי זה כתוב בתורה את המוספים של החגים, של ראש חודש ושל החגים. אז עכשיו לענייננו נוגע המוסף של חג שבועות. אז מה כתוב? כתוב כך, למה ראש המוסף, המוסף לראש שנה, יום כיפור, כל המועדים שבשנה. אז כתוב על חג שבועות כך, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר שניים, עיל אחד, שבעה כבשים בני שנה. אז מה כתוב כאן? כמה קורבנות מקריבים? 10 עולות, שתי פרים, עיל אחד ושבעה כבשים. עיל זה כבש מבוגר יותר. אז שתי פרים, עיל אחד ושבעה כבשים. יחד 10 עולות. ושעיר עזים אחד לכפר עליכם. קורבן חטאת אחד, שעיר עזים. אז 11 בהמות מקריבים. 10 עולות, שהם שתי פרים, עיל אחד ושבעה כבשים, ואחד, שעיר חטאת. זה המוספים. עכשיו, יש עוד קורבן מיוחד שיש רק בחג שבועות. מוספים יש בכל החגים. לא בכולם זה אותו מספר בדיוק, אבל בכיוון של כל ראש חודש וכל החגים זה הרבה עולות ושעיר אחד וחטאת. והעולות מחולקים לפרים, עילים וכבשים. אז אותו סגנון פחות או יותר. רק המספרים שונים. עכשיו, יש קורבן מיוחד לחג השבועות בפרשת אמור, שהוא שתי הלחם. מביאים שתי לחמים שעשויים מחיטים והם מניפים אותם תנופה להשם במקדש ואחרי זה הכהנים אוכלים את זה וזה הקורבן היחיד שיש בשנה ששום דבר ממנו לא קרב על גבי המזבח. נגיד ביום שני של פסח יש קורבן העומר שמזה סופרים ספירת העומר. אז קורבן העומר הוא מסעורים וקומצים ממנו קומץ ושמים אותו על גבי המזבח והוא נשרף על גבי המזבח ואת השאר הכהנים אוכלים כמו כל המנחות, כמו רוב המנחות, הרבה מנחות. אבל קורבן שאין בו שום דבר על גבי המזבח, היחידי זה שתי הלחם. שרק מניפים את זה, והכהנים אוכלים. לחם הפנים, גם כן כולו נאכל, אבל יש מזיחי לבונה שקשורים ללחם הפנים, שאותם מקטירים. אבל בשתי הלחם של שבועות, אין הכתרה. אבל מה כן? יש בהמות שקרבות. כמו שבשתי לחם הפנים יש יחד איתם הבזיחים של לבונה, והבזיחים של לבונה הם קרבים, אז פה יש בהמות שהבהמות קרבות. איזה בהמות מקריבים יחד עם שתי הלחם? אז כתוב בתורה כך. והקרבתם על הלחם. פרשת חומש ויקרא פרשת אמור פרק כ"ג, פסוק י"ח. אולי נקרא קצת קודם בשתי הלחם. במושבותיכם תביאו, בכלל חג שבועות כתוב, כתוב, סרתם לכם מאכל שבת ביום ויחם את אומר תפעה, שבע שבועות בו תהיה לה, עד מאכל שבת שבית סבורים שבו יקרבתם לך שעל אדוני, זה המנחה של שבועות מים, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים סולת תהיה לה חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. זה המנחה היחידה שהיא חמץ. עכשיו, והקרבתם, לכן אולי גם לא קרבה על גבי המזבח, כי חמץ אי אפשר להקריב על גבי המזבח. כמו שאתם, כי כל שעור כל דבש לא תקטיעו בנו איש של השם. אז כתוב, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים. יהיו עולה לאדוני, ואולי מסכם שירח לכוח לאדוני. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, אז זה גם כן 11. 10 עולות, 7 כבשים, פר אחד, 2 אלים, יחד זה 10. ושעיר עזים אחד לחטאת, 11. אז כמו ה-11 שהיה לנו במוספים, אותו דבר 11 כאן. אז אולי זה אותו דבר באמת. מי אומר שבים 22, אולי רק 11. אז אומרת הגמרא בסרט נכון דף במאה מובן, וגם בתורת כהנים כאן מובן ברש"י לא. בפרשת פנחס כתוב שתי פרים ואיל אחד ושבעה כבשים לעולה. ואילו פרשת תבור כתוב שתי אלים ופר אחד ושבעה כבשים. אז הפרים והאלים לא אותו מספר. בפרשת אמור שתי אלים ופר אחד, בפרשת פנחס שתי פרים ואיל אחד. אז זה חייב להיות שזה נפרד, זה לא אותו דבר. אז והכבשים ששבע ושעיר עזים לחטאת שאחד גם פה וגם שם, אז אומרת, אומרים חז"ל, כיוון שהפרים והאלים זה נפרד, אז גם הכבשים והשעיר זה נפרד. אני חושב שיש לנו פה 22 קורבנות, 11 של המוספים ו-11 שבאים עם הלחם. יש פה סימן לזכור, איך לזכור, מתי, איזה שתי פרים ואיל אחד ואיזה שתי אלים ופר אחד. מה שכתוב בפרשת פנחס, פרשת פנחס מתחיל באות פי, אז יש מתחיל שתי פרים ואיל אחד. מה שמתחיל פרשת אמור, פרשת אמור מתחיל באלף, אז שם שתי אלים, שאלים מתחיל באלף ופר אחד. עכשיו עוד כתוב בפרשת אמור, ושני כבשים בין השנה לזבח שלמים. חוץ מכל מה שאמרנו, 11 קורבנות, 10 עולות וחטאת אחד, עוד 2 לשלמים, שזה הכהנים אוכלים, עולה לא נאכל, חטאת, הכהנים אוכלים חלק ממנו. ושלמים גם כן, אז רוב שלמים ישראל יכולים לאכול, אבל זה שלמי ציבור, זה קודש קודשים, רק הכהנים אוכלים מזה. אז כמה קורבנות יש ביחד? אז איך יש בו את הכל ביחד? יש לנו 11 של מוספים ועוד 11 של 10 עולות וחטאת אחד שבאים עם הלחם, זה 22, ועוד 2 כבשים לשלמים שבאים עם הלחם, 24, ועוד 2 קורבנות של קורבן התמיד, 26. אז יש 26 קורבנות בחג שבועות. למה דווקא 26? חג שבועות זה מתן תורה, שהתורה ניתנה על ידי שם הוויה. מי נתן לנו את התורה? משה רבנו. על משה רבנו כתוב בתורה, זאת אומרת, השם ברוך נתן לנו את התורה דרך משה רבנו. על משה רבנו כתוב בתורה בפרשת אמור, בתחילת פרשת וירא בחומש שמות, פרשה שנייה של חומש שמות. וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני אדוני, כתוב פה שם הוויה. וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בשם הוויה. ואילו לאבות הקדושים הוא התגלה בעיקר בשם קל שקאי, בשם הוויה פחות. משה רבנו זה מבחינת שם הוויה. שם הוויה בגימטריה 26. אז לכן הקורבנות של חג השבועות הם 26. ומשה רבנו היה דור 26 לבריאת העולם. 10 דורות מאדם עד נוח, אדם, שת, אנוש, אדם, שת, אנוש, קנן, מעלל אל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח, 10 דורות. אחרי זה 10 דורות מנוח עד אברהם, שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סרוג, נחור, תרח אברהם, אז זה 20. עכשיו, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אברהם ומשה, 26. 26 דורות מבריאת העולם עד משה. כי זה מבחינת שם, היה אצלו התגלות שם הוויה, הוויה הזו נמתה 26. ומתי כתוב בהגר"א מווילנה כמדומני, ניסים גלויים השם ברוך עושה בשם הוויה, ניסים נסתרים השם עושה בשם אלוקים. אחד הניסים הכי גלויים שהיה בעולם היה מתן תורה של עיני כולם, היה התגלות אלוקית הכי גדולה, זה הנס הכי גלוי שהיה. כתוב על זה בפרשת ויתחנן, יש פסוק אומרים אותו בפתיחת ההיכל של הספר תורה בשבת, כתוב הפסוק בפרשת ויתחנן בפרק פרק ד' פסוק למדהי, אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אומר רש"י, הוראת לא מלשון הוראה, מלשון ראייה. אומר רש"י, כתרגומו התחזית, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם את שבעה הרקיעים. הוא חושב שקרא את העליונים, כך קרא את העולמות שלמטה, וראו שהוא יחידי, וכך אמר, אתה הוראת לדעת, זה היה גילוי שכינה הכי גדול שהיה בעולם, שעת מתן תורה. אז זה בשם הוויה, אז זה דור 26, משה רבנו, והקורבנות של זה 26. וגם הקורבנות של זה לפרשת פנחס, מתחיל בפסוק ה-26, בפרק כ"ח שבו כתובים הקורבנות. כל זה קורבנות ציבור שתמיד מקריבים אותם בחג השבועות. אף פעם זה לא נדחה, גם אם זה חל בשבת, בשום אופן זה תמיד, יש ילפותות מהפסוקים, זה דוחה הכל, תמיד מקריבים את זה. עכשיו, חוץ מזה, בפסח, שבועות וסוכות, יש קורבנות שכל אחד מהעולים לרגל מביא את הקורבנות האלו. ג' קורבנות, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. נקרא בלי נדרת לשון הרמב״ם, בהלכות חגיגה, שהוא מסביר את זה. שורשו בדברי הרמב״ם, מהגמרא, במסכת חגיגה, פרק ראשון, דף ו' עמוד ב', אומרת הגמרא, בלי נדר בגמרא, אחרי זה ברמב״ם שהוא מפרט יותר. אומרת הגמרא, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, ג' מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל, ראייה וחגיגה ושמחה. יש בראייה שהם בשתיהן, יש בחגיגה שהם בשתיהן, שזרז בשתיהן, יש בראייה שהם בשתיהן, שהרי העולה כולה לגבוה, מה שהם גם בשתיהן, יש בחגיגה מה שהם בשתיהן, שחגיגה יש לפני הדיבור, שהם בשתיהן, יש בשמחה מה שהם בשתיהן, שמחה לא גדולה, אנשים ונשים מה שהם בשתיהן. אז מה כתוב כאן? יש ג' מצוות של קורבנות, עולת ראייה, עולה שלמי חגיגה ושלמי שמחה. תראה, בלי נדר ברמב״ם מסביר את הדברים יותר. אומר הרמב״ם בתחילת הלכות חגיגה. זה בספר קורבנות, יש 14 ספרים במשנה תורה לרמב״ם, היד החזקה, אז יש ספר קורבנות. זה הספר התשיעי. מה-14 ספרי הרמב״ם, ספר קורבנות, וכך כתוב שם, בהלכות קורבן פסח, זה ההלכות השניות בספר, אומר הרמב״ם. ג' תחילת תורת חגיגה, ג' מצוות, נצטוו ישראל בכל רגל מג' לרגלים, די מפסח, שבועות וסוכות, ואלו הן, הראייה, שנאמר יראה כל זכורך, והחגיגה שמרת חוג להשם אלוקיך, והשמחה שנאמר ושמחת בחגיך. הראייה האמורה בתורה הוא שיראה פניו באזהרה ביום טוב הראשון של חג, ויביא עמו קורבן עולה, בין מן העוף בין מן הבהמה. יש סוברים שעוף לא קשר לזה. הרמב"ם סובר שכן, יש חולקים וסוברים שלא. כסף מי שכאן, והמעריק אורקוס מדברים על המחלוקת הזאת. בין מן העוף בין מן הבהמה, ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה, לא דיו שלא עשה מצוות עשה, אלא שעבר על מצוות לא תעשה, שמר לו ירוק פנה ירקם, ואינו לוקה עליו זה שהרי לא עשה מעשה. החגיגה האמורה בתורה הוא שיקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג שיבוא להיראות. אז במצוות ראייה זה להביא קורבן עולה, קורבן עולה כולו נשרף על גבי המזבח, חוץ מהעור שלו, שנותנים אותו לכהנים. קורבן שלמים, רק החלבים וקרבים על גבי המזבח. חלבים ועוד חלקים מסוימים. יותר את הכבד והכליות, ובכבש גם העלייה. זה חלק קטן יחסית מהקורבן. אבל הבשר נאכל גם לישראל. רק יש אמורה מזה, יש החזה והשוק נותנים לכהנים. אבל רוב הבהמה נאכלת לישראל, שתי ימים ולילה אחד, יום, לילה ויום. שלמי, אז מה זה כוח מצוות חגיגה אמורה בתורה? הוא שיקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג שיבוא לראות. והדבר ידוע של השלמים באים אלא מן הבהמה, לא מהעוף. ושתי מצוות אלו של הראייה והחגיגה אין הנשים חייבות בהן. השמחה האמורה ברגלים הוא שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה, עוד שלמים, ויאכל אותם. ואלו הן הנקראים שלמי שמחה, שנאמר, וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני השם לוקחה. ונשים חייבות מצווה זו. אז המצווה זה ג' קורבנות, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. עכשיו, במשנה במסכת חגיגה כתוב כך. דף ט' עמוד א', מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג. דהיינו, אני מדבר על סוכות, אז כל החול המועד וגם שמיני עצרת. זה יום טוב האחרון של חג. זאת אומרת, אף על פי שראוי להביא את הקורבן חגיגה ביום הראשון, אם לא הביא ביום הראשון, יכול להביא עד שמיני עצרת. והוא הדין בפסח, עד יום השמי של פסח. אבל מה נעשה בחג שבועות, שבחג שבועות יש רק יום אחד? אז מתי יביא את זה? אז אומרת הגמרא שיש הקש, פסוק שמלמד להקיש את חג השבועות לחג לחג הפסח. זה גמרא בחגיגה דף י"ז עמוד א'. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה, שנאמר בחג המצות, בפרשת ראה, בחג המצות, בחג שבועות, בחג הסוכות. מקיש חג השבועות לחג המצות. מה חג המצות יש לה תשלומים כל שבעה? אף חג השבועות יש לה תשלומים כל שבעה. וכך כתוב גם בגמרא במסכת מועד קטן, דף כ"ד עמוד ב'. זה היה קראנו במסכת חגיגה דף י"ז עמוד א'. מסכת מועד קטן, דף כ"ד עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רב לזר, אמר רב הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה, שנאמר בחג המצות ובחג השבועות, בחג המצות יש לה תשלומים כל שבעה, אף חג השבועות יש לה תשלומים כל שבעה. וזה גם גמרא במסכת ראש השנה, דף ד' עמוד ב'. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף ד' עמוד ב', אמר רב לזר, אמר רב הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה? תלמוד לומר בחג המצות, בחג שבועות ובחג הסוכות. מקיש חג השבועות, חג המצות, בחג המצות יש לו תשלומים כל שבעה, אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. אז עיקר הדין תשלומים כתוב במסכת, עיקר הדין מתחיל בגמרא במסכת חגיגה, במשנה במסכת חגיגה דף ט עמוד א', שכתוב שם על חג הסוכות. מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג. עבר הרגל ולא חג, אחרי שמיני עצרת, אינו חייב באחריותו. על זה נאמר, בקהלת פרק א', מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. רבי שמעון בן מנסיה אומר, איזה מבט שלא יכול להתקן, זה הבעל הערווה והוליד בן הממזר. אם תאמר בגונה ובגוזל, יכולנו להחזירו ויתקן. רבי שמעון בן יוחי אומר, אין קוראים מעוות, אין מי שעד מתוקן, מה מתאבד, איזה זה תמיד חכם הפורש מן התורה. על כל פנים, אז מה שכתוב כאן, שיש אפשרות לתקן, אם הוא לא הביא ביום טוב הראשון של חג, את הקורבנות האלו שאמרנו, אז הוא יכול להביא עד שמיני עצרת, יש לו 7 ימים. בפסח יש לו עוד 6 ימים, אבל בגמר, משנה זה מפורש על חג הסוכות. כתוב, ביום טוב ראשון, ביום טוב האחרון של חג, אומר רש"י מה הכוונה? שמיני עצרת. אולי אפשר לפרש פה את הגמרא, את המשנה גם לגבי שביעי של פסח, גם יכול להיות. בגמרא כבר שזה הולך, בעיקר המשנה באה להגיד שאפילו שמיני עצרת, אבל הגמרא אומרת שהדין הזה פשוט בגמרא זה אותו דבר גם לשביעי של פסח. כתוב אומרת הגמרא, מנהל נמילי, אמר רבי יוחנן שמעון בשמעאל, נאמר עצרת לשביעי של פסח, נאמר עצרת לשביעי של חג. מה לה לאן תשלומין, אף לאן תשלומין. עיקר הפסוק שממנו לומדים את זה, אומרת הגמרא, זה פסוק בפרשת אמור, שכתוב ככה. בפרק כ"ג פסוק א', כתוב על סוכות, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה. חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו. והפסוק הזה אומרים שכל שבעת הימים אפשר להביא את קורבן חגיגה. כי עיקר הבאת קורבן חגיגה, מבואר בגמרא במסכת חגיגה, שלומדים את זה מהפסוק, וחגותם אותו חג להשם. יש גם פסוק בפרשת ראה, שבעת ימים, על סוכות, שבעת ימים, תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר ימחר אדוני, כי ברכה אדוני אלוהיך בכל דברתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח. אז לכאורה גם הפסוק הזה הולך על שבעת ימים תחוג לאשר לך במקום אשר ימחר השם יוכל, זה גם הולך על קורבן חגיגה. אבל הגמרא בעיקר את הפסוק, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה. הגמרא במסכת חגיגה בדף ט' עמוד א' מביאה את הפסוק הזה. אז זה הולך על סוכות, והגמרא דורשת מפסוק שזה גם ביום טוב האחרון שמיני עצרת, אף פי כתוב שבעת ימים, והוא הדין מבואר פה בגמרא, זה הולך גם על פסח אותו הדבר. אף פי שבפסח לכאורה אין את הלשון הזה, אבל זה הולך גם על זה. יש בפסח, בפרשת, בו כתוב על פסח, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם. אפשר לקרוא פה את קורבן חגיגה, אבל את החגות נוחם שבעת ימים לא כתוב פה. פרשת משפטים. עיקר זה הפסוקים, הפסוק בפרשת אמור, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו. זה הפסוק העיקרי של קורבן חגיגה בכלל ושל התשלומים בפרט. גם בגמרא בפסחים עין עמוד ב' רואים שלומדים את המצוות חגיגה והפסוק של חגותם אותו להשם שבעתם בשנה, הפסוק בפרשת אמור. זה עיקר הפסוק שבו לומדים את קורבן חגיגה בכלל ואת זה שיש ימי תשלומים. ואף פעם שכתוב שם שבעת ימים זה כולל גם את שמיני עצרת. כך מבואר בחגיגה ט' עמוד א' ובפסחים עין עמוד ב' על פי אלפותא, כך מבואר שם בגמרא בפסחים. עכשיו, וזה בחגיגת ט' עמוד א', בחגיגה י' ז' עמוד א', ומועד קטן כ' ד' עמוד ב', וראש השנה ד' עמוד ב', יש אלפותה של רב לזר אמר רב הושעיה, שגם בחג שבועות, שהוא יום אחד, יש שישה ימי תשלומים אחרי היום אחד, כמו בפסח. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות חגיגה, פרק א' הלכה ח'. עולת ראייה ושלמי חגיגה אינן דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. רגע, הלכה זין, פרק א' הלכה זין. מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג הסוכות חוגג את כל הרגל וביום טוב האחרון שהוא שמיני, ואף השמיני תשלומי ראשון, וכן מי שלא חג ביום השבועות חוגג כל שבעה, ויש לו תשלומים כל ששת הימים שלאחר חג שבועות. ודבר זה, מפי השבועה נאמר שחג השבועות כחג המצות לתשלומים. אומר הקצף משנה, איפה כתוב הדין הזה שגם חג שבועות יש לו תשלומים? בגמרא מועד קטן כף ד' וחגיגה י' ז', ויש להוסיף גם ראש השנה ד'. במשנה זה לא מפורש. המשנה כתוב רק מחגיגה דפתה עמוד א', שמי שלא חג ביום טוב ראשון של חג, חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג. וזה כולל את פסח וסוכות, שיש רגל ארוך, ויום טוב האחרון של חג, שמי של פסח ושמיני עצרת. והגמרא בדפתה עמוד א' בחגיגה לומד, מאיפה לומדים שאפילו שמיני עצרת, שהוא רגל בפני עצמו לכמה הלכות, לפזר קשב, יש הלכות כאן של ראשי תיבות שלהם פזר קשב, שהוא רגל בפני עצמו. אבל אף על פי כן, לעניין זה, יש גמרא בחגיגה י"ז עמוד א', כלומר פזר קשב, גם ראש שנת ד' עמוד ב', וסוכה במלכת עמוד א', ויומד גם עמוד א', שיש שישה דברים שרגל בפני עצמו, נגיד בקידוש של שביעי של פסח, לא אומרים שהחיינו, כי כבר אמרנו שהחיינו ביום טוב ראשון, בקידוש של ליל הסדר. ואילו בקידוש של ליל שמיני עצרת ליל שמחת תורה, כן אומרים שהחיינו, כי זה עכשיו חג בפני עצמו, הוא לא שביעי מסוכה כמו מסוכות, זה חג בפני עצמו. אבל אם כל זה עוד עכשיו חג אחד, לעניין הקורבנות שאפשר להשלים. אז זה לגבי שביעי של פסח, שבעת ימי פסח ושמונת ימי סוכות והעצרת, זה משנה בחגיגת את עמוד א' וגמרא בדף, שם על המקום בדף את עמוד א'. והגמרא דנה מה הדין? אדם שביום ראשון היה פטור, ואחר האם בשאר הימים מתחייב, מביא את זה לדין הרב במלוכות רגעת פרק ב' על החיים. מי שהיה סומה ביום הראשון להתרפא, ביום שהוא פטור מהראייה מן החגיגה, אז הוא גם בשאר הימים פטור, כי שאר הימים הם תשלומים ליום הראשון. עכשיו, אומר הרמב"ם, על איזה קורבנות יש את התשלומים? אז ברמב"ם זה כתוב על עולת ראייה והשלמי חגיגה. אמרנו שיש לנו ג' קורבנות שצריך להביא בחג. עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. כעת, פסח וסוכות, אם הוא לא הביא אותם בהתחלה, הוא חייב להביא את כולם בהמשך החג. אבל בדין תשלומים של עצרת, על איזה מביאים אותם? אומר הרמב"ם, בפרק א' הלכה ח', עולת ראייה ושלמי חגיגה אינן דוחים את השלות השבת ולא את התאומה, לפי שאין להם זמן קבוע כקורבנות הציבור. שאם אינו חוגג היום, הוא חוגג למחר כמו שבארנו. אז אומר הרמב"ם, שאם פסח, שאם חג שבועות, או חג אחרי חג בשבת, לא מקריבים את כל הקורבנות האלו, את עולת ראייה ושלמי חגיגה, למה? אלא מה מקריבים אותם למחרת? אחרי זה, אז בימי התשלומים. אז מה אנחנו רואים? שהרמב"ם מפורש שהדין תשלומין הולך גם על עולת ראייה וגם על שלמי חגיגה. אומר הלכה משנה בפרק ב' הלכה ד', שבלשון המשנה בחגיגה ת' עמוד א', משמע שהדין תשלומים שכתוב במשנה הולך על חגיגה. ומה הדין עולת ראייה? הוא מביא גמרא במסכת ביצה כף עמוד ב', שמבואר שם שגם לעולת ראייה יש את הדין תשלומים. אז על חגיגה זה מוכח במשנה, לשון המשנה בדף ט' עמוד א', כי לשון המשנה, מי שלא חג ביום הראשון, חוגג את כל הרגל. וזה הלשון של קורבן, חגיגה, חוגג. אז על חגיגה יש תשלומים, ועל זה עולה הדין תשלומים נאמר. גם מה שלמדו שגם לעצרת יש, זה הולך גם על זה. ולגבי עולת ראייה, זה מוכח ביצה הכפונת. מה הדין לגבי שלמי שמחה? אומר המלכת חינוך במצוות תף פי ח' שלגבי שלמי שמחה אין את המצווה של... אין בעצרת תשלומים. אומר מנחת חינוך מצוות תף פי ח' זה פרשת ראה אות ה' ושמחה דנוהגת ברגלים בעצרת, דהיינו בחג שבועות נוהגת רק יום אחד דהיינו ביום טוב אבל אחרי זה לא שייך שמחה כלל ואינו דומה לראייה וחגיגה יש להם תשלומים גם בעצרת כל שבעה אבל בשמחה לא שייך זה והם בספר תורי אבן בספר חגיגה לפעם הוא בן גורת לשמחה כתב זה לפשיטות ודבריו נכונים הוא אומר שלמי שמחה זה המצווה של ושמחת בחגיך יש רק בחג עצמו עולת ראייה ושלמי חגיגה שזה הלכה של הבאת קורבן אז אפשר להשלים את זה בשש יום של אחרי חג שבועות אבל מצווה לשמוח זה רק בחג עצמו אין בשש יום אחרי זה מצווה לשמוח אז מילא את השלמי שמחה אי אפשר להשלים אבל הפלא שהוא לא מביא תוספות מפורש במסכת חגיגה וו עמוד ב' שכתוב לא כך תוספות מביאים בשם התוספתא, שהשמחה יש לה תשלומים כל שבעה, ולעולת ראייה ושלמי חגיגה לא. כך מביאים בשם התוספתא. והם אומרים שבגמרא שלנו לא גורסים את זה, כי הגמרא סוברת שגם באינך יש להם תשלומים. אז מה השמה בתוספת שהם סוברים? שזה מחלוקת בין התוספתא לגמרא שלנו. לפי התוספתא כל הדין תשלומים יש רק על שמחה. ואילו לפי הסוגיה שלנו, אז גם על שמחה, וגם על עולת ראייה, וגם שלמך, גם שלמי שמחה. על הכל יש דין תשלומים. אז לפי התוספת שכל התשלומים זה רק על שמחה. אז בהכרח שגם ההיקש של חג שבועות יוחד זה גם על שמחה. או שאולי התוספת, כמו שהגמרא חולקת בזה על התוספת, אז התוספת תסבור שבאמת בשבועות אין דין תשלומים. כיוון שהדין תשלומים הם רק על שמחה, ולא על חגיגה ו... זה אינני יודע. אבל לכל פנים, אז יש לנו, נחזור בלי לנו בקצרה מה שדיברנו, הקורבנות שיש לנו, קורבנות הציבור, של חובת הציבור שמקריבים, זה 26 קורבנות בחג שבועות, שתי קורבנות של התמיד, 11 קורבנות של המוספים, שתי קורבנות של תמיד שהן קורבנות עולות, 11 קורבנות של המוספים שהן 10 עולות וחטאת אחת, והקורבנות הבאים עם שתי הלחם שהן 10 עולות, חטאת אחת, ושתי שלמים, כולם ביחד 26 כמניין שם הוויה. כל אלו תמיד באים בחג שבועות, בין מוכל בחול, בין מוכל בשבת. עכשיו, יש קורבנות שכל אחד בישראל מביא, שזה עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה, כמו שמבואר בגמרא בחגיגה, בעבודת וברמב"ם, הלכות חגיגה, פרק א', זה בחג שבועות עליהם, הוא לא תמיד, לא תמיד הם באים, דהיינו. אם זה חל בשבת, אז לא מקריבים אותם. ואם זה חל בחול, חייבים להקריב, אבל אם אחד לא יקריב, אז לא הקריב. אז מה עושים? יש שש ימי תשלומים. למדו בגמרא בחגיגה עם צי עמוד א' ובועד קטן כפדה, ובועד קטן כפדה לדמוד ב' וראש השנה ד' לדמוד ב' למדו מפסוק הקש, רב לזר בשם רב שי אמרת הקש הזה, שמקישים את חג שבועות לפסח. כמו שפסח, אם לא הביא ביום הראשון, נשאר עוד שש ימים להביא, גם בחג שבועות, אם לא הביא יום אחד, ביום החג עצמו, יש עוד שש ימים להביא. ואומר על זה הלכת חינוך, שזה רק על העולת ראייה משלמי חגיגה. אבל על שלמי שמחה אי אפשר להשלים. כעת, בתוספתא שמובאת בתוספות לכאורה מוכרח לא כך. כי התוספתא שמובאת בתוספות הוא כתוב שמה, שהדין תשלומין יש רק בשמחה ולא בראייה וחגיגה. אז נוכל בהכרח של דברי התוספתא יהיה תשלומין לשמחה גם שש ימים אחרי שבועות, אבל זה לא הכרח. כי הרי התוספות אומרים שהבבלי חולק על התוספתא וסובר שיש תשלומין לשמחה, לראייה ולחגיגה, להכל. אז יכול להיות שהבבלי, שכל הבבלי שכתוב בכמה מאוד בבבלי, ואמרנו חגיגה יום זין וראש שנה ד' ועוד קטן כף ד', שיש תשלומין לחג שבועות, זה רק לשיטתו, שהתשלומין זה לא רק לשמחה, אלא גם לראייה וחגיגה. אבל לדעת, לדעת התוספתא, שהשלמים זה רק לשמחה, ולא לחגיגה ולראייה, וחגיגה וראייה אפשר להביא, אי אפשר, אין לזה תשלומין, אז יכול להיות שבאמת הם לא יסבור את הדין שיהיה בחג שבועות, אתה תוסף לסבור שאין דין תשלומים. אז יוצא שכוונת המתחלת חינוך כך, הוא סובר כמו התוספות שיש תשלומים לדיבור, שיש תשלומים גם לראייה, גם לחגיגה, גם לשמחה, וכל זה בסוכות ופסח. אבל בשבועות, כיוון שהשש ימים האחרים הם לא חג בכלל, הם ימי חול, אז לראייה ולחגיגה יש תשלומים, ולשמחה אין תשלומים. עכשיו נעבור בלי נדר לדבר על ענייני הר הבית ובית המקדש. לצערנו אין לנו היום מצווה של עלייה לרגל. אבל האם יש אפשרות לעלות להר הבית? אז אני מקדים שלא יובן דבריי לא נכון. הלכה למעשה אסור לעלות להר הבית. זה הלכה למעשה. עכשיו נבהר את העניינים, את שורשי הדברים ולמה אסור לעלות להר הבית. כתוב בפרשת נשוא, פרק א' פסוק א' ועלה כך. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב וכל תבל הנפש. מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יטמאו את מחנה אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כאן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. זה הכל בפרשת שבוע שקראת בשבת האחרונה, פרשת נשוא. ששם התורה מזהירה לא לעלות, לא, שאסור לטמאים להיכנס למקום הקודש. וגם בפרשת חוקת פרק מ"ט פסוק י"ג כתוב, וקוראים את זה מלבד בשבוע של פרשת חוקת, גם בארבע פרשיות שקוראים בערך בחודש אדר, שקלים, זכור, פרה והחודש, אז בפרשת פרה קוראים את זה, כתוב שם כך. כל הנוגע באמת בנפש, בפרק מ"ט פסוק י"ג כתוב שמה, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחטאת, משכן אדוני טימא ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו. ועוד שם בפסוק כ' כתוב, ואיש אשר יטמא ולא התחטא ונכרתה הנפש ההיא בתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא מי נידה לא זורק עליו טמא הוא. אחרי זה בפרשת ויקרא פרק א' פסוק ב' כתוב, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא ונעלם בערב הוא טמא והשם. אחרי זה בפסוק ג' כתוב, או כי ייגע בטומאת אדם בכל טומאתו אשר יטמע בה ונעלם בערב הוא ידיו והשם. ולא כתוב במפורש בפסוקים איזה עבירה הוא עשה על ידי זה שהוא טמא. אבל בגמרא מסכת שבועות דף ו' עמוד ב' נ"ז לומדים שהכוונה של הפסוקים שהוא או נכנס למקדש טמא או שהוא אכל קודשים מהקורבנות בטומאה. וכך מבואר בכוונה הדברים גם במשנה בשבועות בדף י"ד עמוד א', שהפסוקים האלה מדובר על מי שנכנס למקדש טמא או אכל קודשים טמא. אז מה יוצא? שיש לנו פה ג' מקומות בתורה, יש הרבה יותר, אבל זה המקומות העיקריים שכתוב בתורה את האיסור להיכנס למקדש טמא. המקום הראשון זה בפרשת, אני אומר המקום הראשון לא לפי הסדר, אלא לפי סדר ההלכות שלמדנו, בפרשת נשוא, פרק א', מפסוק א' ועד פסוק ד', כתוב שיש איסור לטמאים להיות במקום הקודש. וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב, ולא יטמאו את מחניהם. ושם כתוב עשה ולאו. יש מצוות עשה שהם יעזבו את המקום, ולאו שאסור להם להיות שם. אבל לא כתוב איזה עונש אם מישהו נכשל בזה במזיד או משוגל. בפרשת חוקת כתוב את האיסור, וכתוב את העונש שיש על זה במזיד, עונש קראת רחמנא ליצלן. בפרשת ויקרא כתוב את האיסור, וכתוב שהעונש בשוגג זה להביא קורבן חטאת, אבל לא קורבן חטאת רגיל. קורבן חטאת רגיל זה או כבשה או עיזה, מביאים לקורבן. תמיד, בכל מקרה. אבל זה קורבן חטאת רגיל. בחטאת של מי שנכנס לבית המקדש, אז אם הוא עשיר הוא מביא בהמה לחטאת, ואם, כמו בשאר עבירות, אם הוא עני, אז הוא מביא שתי עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואם הוא עוד יותר עני, אז הוא מביא מנחה לחטאת. זה נקרא קורבן עולה ויורד, שזה תלוי במצב הכספי שלו. עולה, קורבן יקר, או יורד, קורבן זול. אז בפרשת מסור כתוב את הלב, וזה לב שלוקים עליו, ובפרשת חוקת כתוב את הקראת, ובפרשת ויקרא כתוב על שוגג את קורבן החטאת של קורבן עולה ויורד. עכשיו, מבואר בגמרא במסכים דף סמך זין שיש בדין של שילוח טמאים מן המחנה, יש ג' סוגי מחנות וג' סוגי טמאים. נלך קודם לפי המצב של המחנות בזמן שבית ישראל היו במדבר, שאז נאמר להם הפרשה הזאת בפרשת מסור. יש מחנה שכינה, איפה זה מחנה שכינה? זה המשכן וחצר המשכן. היה הרי משכן, אורכו היה למד אמות ורוחבו 10 אמות. ויש חצר המשכן אורכה 100 אמה והרוחב שלה 50 אמה. כל זה מפורש בפרשת תרומה, מה שאני אומר, וגם בפרשת ויקהל. אז המשכן אורכו למד אמה ורוחבו 10 אמה, והחצר אורכו 100 אמה ורוחבו 50 אמה, והחצר המשכן. כך שהמשכן מצד מזרח שלו יש 50 אמה פנוי, מצד מערב שלו יש 20 אמה פנוי, ומצד צפון ודרום יש 10 אמות פנוי מכל צד. אז כל מה שבתוך חצר המשכן, 100 אמה על 50 אמה, זה נקרא מחנה שכינה. אחרי זה מסביב זה, קראת בפרשת במדבר, שמסביב לזה נמצאים הלוויים. לא מפורש בתורה כמה השטח של זה, אבל זה החלק, המעגל הכי קרוב למשכן, שם הלוויים חונים. ומסביב לזה מחנה ישראל, שמחנה ישראל היה, הגמרא אומרת בכמה מקומות שכמה היה השטח של מחנה ישראל. אומרת הגמרא בעירובין נ"ה עמוד ב' וגם ביומה עין ה' עמוד ב', אומרת הגמרא שהשטח של מחנה ישראל היה ג' פרסאות על ג' פרסאות. כל פרסה זה 4 מילים, כך מבואר בגמרא בפסחים צד ד', אז זה י"ב מיל על י"ב מיל. כל מיל זה בין, לפי השיטות מחלוקת, בין 1,200 מטר לבין 1,000 מטר בערך. תלוי בשיעור של האמה, לפי החזון איש ואלו שבשיטתו, אז שיעור הבא זה בערך 1,200 מטר. לפי השיעור של הרב נאי, אז זה קצת פחות מ-1,000 מטר. אז זה מיל אחד. 12 מיל, זה מיל זה 2,000 אמה. 12 מיל, אז נגיד זה יוצא, לפי השיעור של החזוני, זה יוצא בערך 14.4 קילומטר. לפי הרב נאי, בערך 12 קילומטר. 12 מיל על 12 מיל, זה היה שיעור מחנה ישראל. עכשיו, אומרת הגמרא, שיש ג' סוגי טמאים. הכי חמור לעניין זה, זה מצורע. דרגה שנייה, לא מצורע, אלא טומאה יוצאת מגופו, שזה בעל קרי, זווין, זוות, מידות ויולדות. ועוד דרגה של טומאה, טמא מת. עכשיו, מצורע משתלח מחוץ לכל הגימל מחנות. אסור לו להיות לא במחנה שכינה, לא במחנה לוויין, לא במחנה ישראל. טומאה יוצאת מגופו, אסור גם במחנה שכינה וגם במחנה לוויין, אבל במחנה ישראל מותר. וטמא מת, או טמא שרץ, כל מי שנטמא על ידי שהוא נגע במשהו תרנגול במת או בשרץ, או אפילו אם הוא נגע במי שהיה טמא בטומאה יוצאת מגופו, כל מי שטמא על ידי מגע במשהו, אז הוא אסור רק במחנה שכינה. במחנה לוויה הוא מותר, ובמחנה ישראל מותר. עכשיו, נעבור לענייננו. אחרי שבאו לירושלים והקימו את בית המקדש. איפה זה? הר הבית מהו? הר הבית יש בו שתי מחנות. יש חלק שהוא מחנה לוויה, והחלק היותר פנימי הוא מחנה שכינה. דיין, כתוב במשנה במסכת בנות פרק ב' משנה א', הר הבית 500 אמה על 500 אמה. האורך של הר הבית 500 אמה והרוחב 500 אמה. היום אנחנו רואים שהר הבית הוא יותר ארוך מאשר רחב. אז מבואר בה פסקי תוספות במסכת מידות, שהאר עצמו הוא יותר מ-500 אמה, אבל החלק הקדוש זה 500 אמה על 500 אמה. וזה מחנה לוויה. בתוך ירושלים כולה, העיר שהייתה בזמן המקדש, זה נקרא מחנה ישראל. עכשיו, בתוך ה-500 אמה, יש 187 אמה, כמה משנה בזמן מדות, 187 אמה על קוף למד ה' אמות, 187 ממזרח למערב, זה האורך, הרוחב מצפון לדרום קוף למד ה' אמות, זה נקרא העזרה, שזה מחנה שכינה. ובתוך זה נמצא בית המקדש. בית המקדש לא על כל זה, זה המקדש וחצר המקדש. אבל זה החלק הכי קדוש. בתוך זה נמצא המקדש, קודש הקודשים, הכל, כמו שבאר במשנה במסכת מידות, כל החשבונות, לפרטי פרטים. עכשיו, למי שטומאה שיצא מגופו, דהיינו, בעל קרי, או זב, או זבה, או נידה, או יולדת, או מי ש... כל מי שקיים יחסי זה, אז אסור, ולא עשה את הטהרה שנצרכת לזה, אסור מדאורייתא להיכנס בכל הר הבית. טמא מת, מדאורייתא אסור לו להיכנס, רק בקוף פי זין אמה, בקוף למדי אמה. השאר מן התורה מותר לו. באו חכמים, והוסיפו לאסור, בצד המזרחי של חצר המקדש, עוד ריבוע של קוף למדי אמה, על קוף למדי אמה, על טמא מת. או טמא שרץ, כל הטמאים. ועוד הוסיפו גזרה שנייה, רצועה ברוחב 10 אמות, שהיא נקראת חל, מסביב לכל השטח של העזרה הראשון, קוף פי זין וקוף למדי, הריבוע השני שעשו מדרבנן, זה נקרא עזרת נשים. אז מסביב לכל העזרה ועזרת נשים, עוד רצועה של 10, ברוחב 10 אמות. אז כמה יוצא בסך הכל אסור לפי זה? ברוחב של קוף למדי, הוספנו עוד 10 מכאן ו-10 מכאן, אז זה נהיה קוף נון ה'. באורך היה לנו קוף פי זין, אסור, הוסיפו עוד קוף למדי. קוף פי זין ועוד קוף למדי, כמה זה? זה שין קף ב'. כן, שין קף ב'. ועוד, הוסיפו עוד 10 מכל צד, אז שין ב'. אז אם רוצים סימן לזכור, אחרי התקנת חכמים, כמה אסור לכל הטמאים להיכנס, יש בפרשת כי תישא, בסדר של עשיית שמן המשחה, אז כתוב שם ככה. וידבר אדוני משה למור, ואתה קח לך בשמים ראש מור דרור 500, וקדמון בשם מחציתו 50 ו-200, וקנה בושם 50 ו-200. אז המילים קנה בושם, קנה בושם, קנה זה קוף רבון A, 155, בושם זה שין מבית, זה בדיוק השטח שנייה, זה סימן לזכור את זה. ששין מבית אורך, ממזרח למערב, ממערב למזרח, על קוף נון ה' רוחב, זה השטח בתוך הר הבית, שאסור לכל הטמאים להיכנס בתוך. כן. אני שוב, אני אומר כל הפרטים, אבל הלכה למעשה, יש לדעת, הלכה למעשה לכל אדם בישראל, לא יוצאים לכלל כיום, כל איש ואישה בישראל, ילד וילדה, אסור להיכנס בשום מקום בהר הבית. כל אלו שנכנסים טועים, אבל כך פסקו גדולי ישראל בשנים. אבל עכשיו אנחנו מסבירים את שורשי הדברים. אז עכשיו, באותו חלק שאסור לכל הטמאים להיכנס, כולל טמא מת, אין שום דרך בעולם להתיר, אפילו מי שידע הכי טוב את כל הגבולות, איך להתיר את זה, למה? כי היום כולם טמאי מתים, אין היום מישהו שהוא לא טמא מת, למה? כי אין לנו, ברגע שאדם נטמא בטומאת מת, וכדי להיטהר מפורש בתורה בפרשת חוקת, מחומש במדבר בפרשת חוקת, שאדם צריך אפר של פרה אדומה כדי להיטהר. יש כתוב שם באריכות את כל התהליך, איך עושים את הפרה האדומה, וצריך את האפר של פרה אדומה כדי להיטהר. והיום אין לנו את זה. למה זה עוד שאלה? למה אי אפשר לעשות פרה אדומה? בפועל אין לנו היום פרה אדומה. כל עוד שאין לנו אותה איפה של פרה אדומה, אי אפשר להיטהר. ואם אפשר להיטהר, זה טומאת מת, וטומאה מת שנכנס עבודה שחייב רחמנא ליצלן במזיד כף רש בתף. זה עבירה חמורה והכי חמורות שיש. ואין לנו דרך לי... כי אתם אחד יגיד, אולי הוא לא טומאה מת. הוא לא אף פעם לא הלך לנוויה. זה לא פותר את הבעיה, למה? יש הלכה בטומאת מת, שאם אדם נמצא באותו חדר עם מת, אפילו רחוק ממנו הוא נטמא. ולא רק באותו חדר, אפילו באותו בניין, ויש פתח שפתוח, אפילו כמה קומות, ויש מעבר דרך הפתחים, חדר מדרגות, יש זה, הוא נטמא. אז כל אחד כשנולד, איפה נולד? בבית חולים. בבית חולים נמצא שם כשהוא נולד לפחות 24 שעות, כמה ימים, אני לא יודע כמה, אז תלוי בבתי חולים כמה זמן נשארים. אז כבר נטמא בטומאת מת. ואם הוא נולד בבית חולים של רק לידות, אין בית חולים של יולדות בלבד, אין שם בכלל זה, אבל בכלל סביר עליי היה הפלה של מישהו, נפל גם מטמא כמו בית גמור. ויותר מזה, יש דבר שנקרא חרב כחלל. זה כמה הלכות, אבל נגיד בית ההלכה הפשוטה בזה. כל כלי מתכת שנגע במת, הוא היה באוהל אחד עם מת, אז יש לו דין כמו המת שהוא מטמא. אז עכשיו, ואם מי שנגע בזה, צריך להתאר על ידי פרה אדומה. כך להלכה. אז עכשיו אם אחד לדוגמה נס, אומר אני אף פעם לא הייתי יחד עם מת, אני נזהר בזה, אומר אבא שלו נזהר, ילדו אותו בבית, בכלל לא ילדו אותו בבית חולים. פתאום היה, פתאום איזה הביאו אמבולנס ילדו אותו, או שאבא שלו רצה שהוא יהיה כהן טהור, אז הוא נולד בבית, לא יודע, לא משהו כך לעשות, אבל כאן אחד יגיד כך הוא עשה, והוא נזהר, נדחיק מת, אבל אתה הלכת לסופר, ובסופר היה שם אחד שלובש שעון ממתכת, והראו בשעון במתכת, אחד מאלו שלובשים שעון במתכת בסופר היה בבית חולים, ובבית חולים השעון היה באותו בניין יחד עם המת. אז כבר השעון הזה מטמא, אפילו בלי שתיגע בשעון, אתה באותו בניין בסופר עם השעון הזה, אז כבר זה. אתה בבית מדרש, יש שם סטנדר ממתכת, והיה פעם הביאו, הכניסו איזה נפטר לבית מדרש, איזה רב גדול. אין דרך להתחמק היום שלא להתאמה בטומאת מת. מכיוון שטמאים בטומאת מת, אז אין לנו שום דרך בעולם להתיר להיכנס למקום המקדש. אז דבר ראשון חשוב מאוד להדגיש, עוד לפני שאנחנו מסבירים הלאה, כל הדיון להתאים, שמתווכחים חלק מהרבנים, אני מודע לזה שיש חלק מהרבנים שלצערי טועים ואומרים לאנשים שאפשר לעלות להר הבית, כל הדיון שמתירים, על כל פעמים, לפחות הדעה הרווחת של אלו שמתירים זה אך ורק לחוץ ממקום ה... שאמרנו השין כף בית אמה על כוף למד... השין מן בית אמה על כוף לונאי אמה, שזה בשום אופן אסור לקנאים לתממת להיכנס. כלומר, וחומר הכוף פי זין על כוף למדי שעל זה חייבים קראת. על זה אף אחד לא מתיר. אז עכשיו מה שחשוב מאוד לדעת, לא שייך כיום אפילו לפי דברי המתירים לעלות להר הבית, לא שייך לקיים מצוות עלייה לרגל. כי מצוות עלייה לרגל מפורש בתלמוד ירושלמי ואין חולק על זה, שזה דווקא להיראות בעזרה. בעזרה זה הקוף פייזן אל קוף למדי. אם אדם בא בחג להר הבית לא לעזרה, הוא לא קיים מצוות עלייה לרגל. אז לעזרה אי אפשר להיכנס בלי איפה של פרה אדומה. אז מצוות עלייה לרגל בימינו לכל הדעות לא שייך. יתרה מזו ראינו ברמב״ם שלעלות בלי להביא קורבן, אז הוא עובר עבירה על זה שהוא עלה. לא יראו פניי ריקם, ולהביא קורבן לא אי אפשר. אבל אפילו בלי דברי הרמב״ם, אפילו להגיד שיש אולי מי שסובר שכשהוא אנוס מלהביא קורבן, אז זה לא כך. אבל לא, בכלל לא עולים למקום הנכון. יכול להיות שבטעות הם נכנסים לעזרה, אבל זה אסור. מה שמתירים שהם טוענים שהם יודעים איפה העזרה. הגדולי ישראל טוענים שהם לא יודעים איפה העזרה. אבל נגיד שאפילו יודעים, אבל אי אפשר לעזרה, אי אפשר להיכנס. אז לכן אין על זה מה לדבר בכלל על מצוות עלייה לרגל בימין, לצערי הגדול. אבל עכשיו מחוץ לעזרה, אבל לא רק מחוץ לעזרה, אלא גם מחוץ למה שחכמים עושים פולסור השין בבית על כופנוני ימות. אז שם השאלה, למה באמת יהיה אסור לעלות? ובאמת מפוסקים קדמונים מבואר, שהנחה למעשה שמותר שם לעלות בתנאי, שאדם עשה את הטהרה לטומאה יוצאת מגופו, שם לטמאת מותר להיכנס. אז לא צריך איפה שפרה דומה, להיטהר מטומאה יוצאת מגופו, אפשר. אז למה הרבנים עושים? אז יש לזה כמה סיבות. דבר ראשון, איפה נמצא החלק של העזרה ועזרת נשים והחל שזה אסור לשום אופן להיכנס לטמא מת וחייב על זה כרת. איפה זה? עקוף פי זין על קוף למדי ימה של העזרה, ועוד קוף למדי על קוף למדי של עזרת נשים, ועוד החל עשר רצועה ברוחב עשר רמות מסביב. איפה זה נמצא בתוך הר הבית? אז יש בדבר מחלוקת. כתוב במשנה במסכת מידות פרק ב' משנה א', הר הבית 500 אמה על 500 אמה. מסכת מידות פרק ב' משנה א', הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה, רובו מן הדרום, היה השטח הכי גדול בדרום, שני לו מן המזרח, מספר 2 מן המזרח, ואחריו מן הצפון, ומיעוטו מן הדרום. זאת אומרת, סדרי הגודל זה דרום, מזרח, צפון, מערב. כאילו אם באים אנחנו משער האשפות, זה צד דרום, עוברים לכיוון הר הזיתים, זה שער, זה צד המזרח, באים לכיוון שער שכם, זה צד צפון, באים לכיוון שבאים לשער יפו, זה צד מערב, או כותל המערבי, הכי טוב להגיד זה צד מערב. אז אתה עושה סיבוב, ואתה מתחיל משער האשפות, ואתה מסיים בכותל המערבי, אתה עושה את טיול, מתחיל את נקודת המוצא משער האשפות, מקיף את הזה, נכנס דרך שער שכם, ומגיע לכותל המערבי, אז הלכת לפי הסדר שבמשנה כתוב סדר הגודל של השטחים, רומפו מן הדרום, שני לו מן המזרח, ואחר כך מן הצפון, ומיעוטו מן המערב. כן, עכשיו, השאלה מה הפירוש במשנה, להבין את המילים. אם אתה אומר לי לדוגמה על מגרש, מגרש של כדורגל, של כדורסל, אתה אומר הוא 500 אמה על 500 אמה, בסדר. אתה אומר הוא בו מהדרום, מספר 2 מהמזרח, אחר כך מהצפון, מערב, אני לא מבין את המילים. אם המקום הוא 500 אמה על 500 אמה, אז זה המקום. מה שייך להגיד הוא בו מצד הזה, מה? חצי דרומי, חצי צפוני. אתה הולך לכיוון רוחב, חצי מערבי, חצי מזרחי. איך אתה יכול להגיד על מקום של 500 אמה, 500 אמה, רובו מהדרום, שמספר 2 מהצפון, מספר 2 מהמזרח, ואחר כך מהצפון, והכי קצת מהמערב. המילים לא מובן אפילו המילים. מה הפירוש במשנה? ממשיכה המשנה ומגלה לנו עוד קטע, ששם נתחיל לפענח את הדבר. מקום שהיה רוב מידתו, שם היה רוב תשמישו. דהיינו, איפה שהשטח היותר גדול, שם היותר משתמשים. אבל עוד לא הבנו מה זה השטח הגדול, אבל זה נותן לנו קצת קצה חוט. אז נחלקו המפרשים בהבנת הדבר. הרמב"ם ועוד מפרשים שהכוונה, הרמב״ם ועוד מפרשים מסבירים שהכוונה שהכוונה שרוב השטח הריק, הפנוי, הוא בצד ההוא. דהיינו, הבניין עצמו של בית המקדש לא היה במרכז ההר, היה פונה לכיוון צפונה. כך שהשטח הריק הכי גדול שיש הוא בצד ההוא. מספר שתיים במזרח, אחריו בצפון, הכי קטן, והכי הכי קטן במערב. זה הכוונה של נתן. אז מה, איך זה נכנס במילים? ההר רובו מהדרום. המקום שבית המקדש, בית המקדש לא קוראים לו הר הבית, זה נקרא בית המקדש. איזה מקום נקרא הר? מה שמחוץ לבית המקדש. נכון שהבית המקדש בהר, אבל אחרי שבנו שם את המקדש, כשאתה רוצה לדבר על בית המקדש, אתה לא אומר, הר הבית בנקודה, אמר מספר זה, מספר לא. זה בית המקדש, זה השם שלו, כך שמו הקדוש. אז כשאתה אומר הר הבית, הכוונה, החלק שפנוי מן המקדש. אז זה רובו מהדרום. השטח הגדול, הכי רווח הכי גדול, בין החומה של הר הבית לבין בית המקדש, באיזה צד הוא? בצד דרום. אז לפי הרמב"ם, החלק היותר חמור זה האזור היותר לכיוון צפונה. ובדרום יש לנו שטח מסוים שאפשר להיכנס אם אדם עשה את הטהרה יוצאת למה שטועה טומאה יוצאת בגופו. אבל רבי משמעיה, מודפסים שתי במסכת מידות שבסוף הגמרא, בגמרות הישנות הרגילות, זה ביחד מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, קריטוס, מעילה, תמיד מידות וכינים. שמונה מסכתות בכרך אחד. אז במסכת מידות שבה בסוף הגמרות, זה שם יוצא מטרים לדף למד דלת, אז לדף למד דלת עמוד ב' יש בצד אחד הרמב"ן, בצד אחד רבנו שמעיה. אז רבנו שמעיה למד ההפך, אומר רבנו שמעיה, רובו של הבניין בדרום ההר. הרוב של הבניין של בית המקדש הוא לא באמצע, הוא לכיוון דרומה. אז הבניין והלשקות, כל מה של החלק שבנוי, הרוב מזה בצד דרום ומיעוט בצד צפון. אז זה פירוש הפוך. אז לפי הרמב"ם, פירוש זה יותר חמור הצד הדרומי. וגם בין החוקרים יש ויכוחים גדולים בעניין הזה. איפה היה המקדש? כל אחד בטוח בשיטתו, כל אחד בבריאות בשיטתו, אבל העניין הוא לא ברור. אז לכן אנחנו לא יכולים לברר איזה שטח הוא הצד החלק, המקום שבאמת אין בו חשש, הוא של מהמקום שיש עליו, שבאמת עשו בו באיסור קראת, או לפחות מיסו בה, אפילו המסביב של איסור דרבנן. אלא מה אחד יגיד? יש לו פטנט. הוא ייכנס להר הבית, והוא ילך צמוד צמוד לחומה, את כל ההר מאיפה שהוא נכנס, עד שהוא יצא, שאף פעם הוא לא יהיה יותר ממטר מרחק מהחומה של הר הבית. אפילו לא ילך ישר, ילך עם הצד, זאת אומרת, הציד, פסיעה, פסיעה, הצידה, הצידה, שכך שהעובי של הגוף שלו, לא, או, לא הרוחב של הגוף שלו, שלא יהיה אפילו יותר ממטר, אפילו מטר לא יגיע לזה. אז לכאורה בזה לא ייתכן שהוא מגיע לחלק הפנימי. כי הרי ודאי שהיה, אפילו בחלק המועט, היה איזה, אני לא יודע כמה, אבל לא כתוב כמה, אבל בטח היה איזה לפחות יותר משתי עמוד. אבל אי אפשר במציאות לעשות את זה, למה? כי חלק גדול בהר בנוי בנייה של ימינו, של הערבים, או שלא יודע מי בנה את זה, צמוד לקיר, שאם אתה רוצה להקיף, אתה חייב להיכנס פנימה, אתה לא יכול, אי אפשר להקיף צמוד לקיר. אם אתה תלך על הגגות, אולי כן, יהיה רשו לך להביא איתך סולם וללכת ככה על הגגות, אולי כן. או אם אחד היה רב אחד שהיה עולה, אני אופי הוא שלושה, אני מסכים איתו, אבל לפחות הוא ניצול בחששות החמורים. הוא היה נכנס להר הבית, בשער, איפה שנכנסים אלו שהיהודים שנכנסים, ונכנס שם בשער חצי מטר, וזהו, עומד שם. לא עושה את הסיור, רק עומד שם. הוא אומר, זה אחרי, שפה להגיד שנכנסתי לתוך העזרה לא ייתכן. העזרה דאורייתא ודאי שלא ייתכן, ואפילו החלק רבנן אומר, לא, לא מסתבר ש, 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 שיש צד שנכנסתי, אפילו שצד בערב זה הכי מועט, אומר, לא, 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 פחות, לא, לא פחות ממטר, לא יכול להיות, מסתבר שהוא צודק לפחות מטר. אז אחרי זה מצאתי בשום תפארת צבי של המצאנו ככוהן מלמדין הצל, שבאמת אומר את הדבר הזה, שאם אחד נכנס רק במשר של הזה ועומד שמה, אז הוא אפילו עבר את השער, רק נכנס לשער כדי להיות במקום קדוש. אבל אז אין לך, יש תראה בלי להרטר שיש חששות אחרים, אבל את החשש שהמקומות שעשו את באמת, בזה אין את החשש. על כל פנים, אבל מלבד החששות האלו, והחשש זה שתי חששות. אחד חשש שבע נכנסים למקום שהוא עזרה דאורייתא, ושבע נכנסים למקום שהוא עזרת נשים אוכל שעשו מדרבנן, יתפבת להיכנס. ויש להוסיף על זה שאנחנו אמרנו כל הזמן שהחל הוא רוחב של 10 אמות. מאיפה לקחנו את זה? כי כתוב במשנה, במסכת מידות פרק ב' משנה ג', וזה מובא גם כן בגמרא ביומן דף ט"ז עמוד א', על הר הבית, לפנים ממנו החל 10 אמות. אז מפורש שהחל היה 10 אמות, מסביר רש"י, ביומן ט"ז עמוד א', מה הכוונה? שהרוחב של החל הוא 10 אמות. אבל הבעיה שהרמב״ם, בפירוש הרמב״ם סובר שמה שאמרו שהרוחב שהחל זה 10 אמות, הכוונה הגובה של החומה של החל הייתה 10 אמות. אבל כמה הרוחב של החל אנחנו לא יודעים. אז לפי זה יכול להיות שהחל מגיע עד קרוב מאוד לחומות של הר הבית. ויותר מזה, יש מהאחרונים שלומדים שגם לפי רש"י שהרוחב של החל זה 10 אמות, לא הכוונה שמסביב, אנחנו לפי דעת רוב המפרשים שלפי רש"י שהרוחב של החל 10 אמות, הכוונה הרצועה מסביב כל 4 צדדים, זה תמיד רוחב 10 אמות. יש פעמים שאין לנו ראייה לזה. אומרים, הסדר של המשנה במסכת מידות, פרק ב' שמסביר את העניין של שם כתוב שרוחב החל 10 אמות, זה מסביר את את הסדר של הדברים כשאדם נכנס להר הבית מישר המזרחי ומגיע, מתקרב, אדם מסתכל, מתקרב, עד שנכנס לבפנים, מגיע לעזרת נשים, אחרי זה לעזרה של הכל, אז זה ככה הסדר של המשנה, עד שהוא מגיע לכל איפה שהוא מגיע, כך זה מסודר בסך תמידות. אז אין ראייה מרש"י שבכל הצדדים זה רק 10 אמות ולא יותר. בצד המזרחי זה 10 אמות ולא יותר. אבל הרבה לומדים לא כך בדעת רש"י. אנחנו אמרנו קודם לפי השיטה הפשוטה, שלפי רש"י מכל 4 צדדים זה רוחב 10 אמות. אבל אם דרך לחוש לשיטה הזאת, אז גם כן זה עוד סיבה להוסיף חשש מדרבנן. עכשיו נדבר בלי נדר על עוד חשש. אפילו במקום שבאמת, נגיד שיהיה מקום שהוא 100% לא חלק מהעזרה, או בעזרת נשים או אחר. כמו שאמרנו, אדם שנכנס בשער, בשער שנכנסים, ונכנס שם חצי מטר, לא יותר. הכניס רגל אחת, אפילו רבע מטר, הכניס רגל אחת, רבע מטר, הכניס את היד 10 סנטימטר. אז לכאורה לא ייתכן שלא היה אפילו בין החל לבין החומה של הר הבית, לא ייתכן שלא היה משהו רווח כזה. הופעת מזה רק 10 רבות, אז ודאי שזה מחוץ לחל. אבל יש עוד בעיה. אמרנו של תמועה יוצאת מגופו אסור מדאורייתא להיכנס בכל הר 500 אמה 500, בכל הר הבית, ולוקים על זה. עכשיו, מה זה תמועה יוצאת מגופו? אז יש כמה סוגים, כתוב במשנה במסכת כלים פרק א', מה זה? זווין, זוות, נידות ויולדות. בגמרא במסכת פסחים מפורש כמה פעמים שגם בעל קרי, זאת אומרת, זה כולל גם כל מי שקיים יחסים, או שבעל קרי בשינה, בכל צד ואופן שהוא אפילו טיפה שיצאה, אז הוא אסור מדאורייתא להיכנס. כך מפורש בגמרא במסכת פסחים, וכך מפורש בהרבה ראשונים לדינה. ברמב"ם זה לא כל כך מפורש, ולכן יש מי שדן לומר שהרמב"ם סובר שהגמרא הזאת לא להלכה, אבל רוב הראשונים פסקו את הגמרא הזאת להלכה, וגם בדעת הרמב"ם רוב המפרשים סוברים שהוא גם מודה להלכה הזאת, מביא ראיות שהוא המשנה למלך הראשון שמעיר שברמב"ם זה לא מפורש על בעל קרי, ואומר אבל שוודאי שהרמב"ם זה מביא ראיה לדבר. זה גמרא בפסחים, בדף ס"ז, בית אבא רבי יוחנן, בעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות. יש פה סוגיה שלמה על זה, שבעל קרי דינו כזב, הגמרא לומד את זה מילפותא, שבעל קרי גם כן דינו כזב שמשתלח גם מחוץ למחנה לוויה. עכשיו, איזה טהרה צריך? אז בעל קרי צריך טבילה במקווה. ויש דברים שהוא לא נטהר מיד, אלא רק אחרי ערב שמש, כשנגמר היום. אז פה, לדעת רוב הפוסקים כמדומני, אם זה רק בעל קרי, אז מספיק טבילה ולא צריך ערב שמש. יש מחמירים שצריך גם ערב שמש. עכשיו, איזה טבילה צריך טבילה במקווה קשר לבעלים? אז פה צריך לדעת דבר. יש מקוואות של גברים ויש מקוואות של נשים. מקוואות של גברים הרבה פעמים עושים בהם כולות, שבמקוואות של נשים בשום אופן לא עושים את זה. למה? כי מקווה של נשים זה עניין חמור מאוד. אם אישה הייתה נידה וטבלה במקווה פסול, אז לקיים את היחסים זה איסור כרת רחמנא ליצלן. הטבילה של גברים זה חובה הרבה פחות. זה שאדם טובל בשביל להתפלל, ללמוד, בשביל איזה דבר שהוא טובל. אבל לעלות להר הבית, אז גם בשביל גברים זה טבילה מחובה דאורייתא. אז יש שהמקווה יהיה כשר למהדרין. אז צריך לדעת שבהרבה מקוואות של גברים זה לא ברמה מספיקה כדי לעלות להר הבית. אפילו זה ברמה מספיקה של להתפלל, ללמוד, של לעלות להר הבית. והמקוואות של נשים, וזה באמת מקווה של נשים שמושגח על ידי השליחה כשרה לו שאני אומר שגבר ילך לטבילה של נשים, רק אני אומר, המקוואות האלו הן בדרגה של כשרות שקשרה ודאי גם לעלייה להר הבית. אם היינו יודעים את המקומות, כבר אמרנו שאנחנו לא יודעים, אבל אם היינו יודעים, אז זה היה אמור לזה. אבל כל זה לטומאת כלי. אבל מדובר בפרשת מצורע, בפרק ט"ו, שיש שתי סוגי טומאות בטומאה יוצאת לגבר מגופו. יש טומאה שנקראת טומאת כרי, יש טומאה שנקראת זוב. מה ההבדל בין זה לזה? אז מדובר בגמרא וברמב"ם ובתוספתא ובמרטנורא, זה הבדלים בסוגי ההפרשה, הבדלים דקים בסוגי ההפרשה. לא כל בן אדם בקיא בזה להבדיל בין זה לזה. הכל בשאלה, אם אדם נטמע בכמעט זיווה, אז הדין הרבה יותר חמור. אז לא מספיק לאדם, לא מספיק טבילה במקווה, צריך שני דברים. אחד, צריך ספירת שבעה נקיים, שזה צריך לדעת איך עושים את זה, זה לא הכל. בלי ללמוד את ההלכות של זה לא יודעים איך עושים את זה. זה לא בדיוק אותו דבר כמו ספירת שבעה נקיים של אישה, יש כמה דברים שזה שונה. וצריך טבילה במעיין. לא מספיק טבילה במקווה, לא שווה לזה כלום. צריך דווקא טבילה במעיין. למה? כי כתוב בפסוק, בפרשת מצורע לגבי זב, ורחץ בשרו במים חיים ותאר. בכל הטבילות, נגיד אצל בעל קרי כתוב, ורחץ במים. כך כתוב על, 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 על בגד, וחובס במים. ועל איש שקיים יחסים עם אישה, אישה שקיים יחסים עם איש, כתוב ורחצו במים. איש שיצא ממנו לבד, בלי אישה, או בשינה, או בהקיץ, יצא, אז כתוב ורחץ במים. אבל לגבי זוב כתוב ורחץ בשרו במים חיים ותאר. מה זה מים חיים? זה מעיין. עכשיו לאמד גם זה הוא הולך למעיין. לא כל מעיין כשר. יש הרבה הנחות כדי שמעיין יהיה מעיין. לדוגמה, חייב להיות שהמים של המעיין קרים. אם המים של המעיין פושרים, אז כבר הוא פסול. על אחת כמה וכמה הם חמים. אפילו חום טבעי, אפילו מהשמש, אפילו פושרים, בלי עסקה, מזה. יש הרבה הלכות למעיין. ויש מעיינות שהם פסולים, כי הם לא מעיין אמיתי, זה רק מצטברות של מי גשמים באזור, אז זה זורם כמו מעיין. יש הרבה הלכות כדי שמעיין יהיה, כדי שאדם יכול לקבוע שמעיין הוא כשר, הוא חייב להיות בקיא גדול בהלכה. אז יש שתי דברים שיותר מסובך, הטהרה של זב, מהטהרה של שאר טומאה יוצאת מגופו. דבר אחד, שהוא צריך שבעה נקיים, וצריך לדעת ללמוד איך עושים את זה, ודבר שני, שהוא צריך לטבול במעיין, ולא מספיק לטבול במקווה. ומעיין, כמו שאמרנו, זה צריך מורה הוראה שבסך הוא לא שזה מעיין קשר, זה לא כל אחד יכול לדעת. אז עכשיו, השאלה המרכזית, האם אדם צריך לחשוש שהוא היה פעם זב או לא? אז מביאים כמה ראיות שלו, אבל אומר הסטייפולר זצ"ל, שבימינו, שלא, אנחנו לא עוסקים בענייני תאוות. פעם, בזמן המקדש, לאדם היו אוכלים תרומה. אפילו ישראל, היו ישראל שאוכלים מבואה בגמרא בסרטגה, היו יהודים צדיקים שאוכלים את הכל, רק דברים טהורים. אגב, הם רוצים להישאר טהורים כדי לאכול קודשים, אותם קודשים שמותר לישראל לאכול, בשר שלמים, בשר תודה, בשר הפסח, בשר מעשר בהמה. אז על אחת כמה וכמה הכהנים היו נזרים. אז היו עסוקים בדיני טומאה וטהרה, היו שמים לב, מה קרה לי, מה זה. אבל היום שהם לא עסוקים בזה, אומר הסטייפלר זצ"ל במכתב שמודפס בהרבה מקומות, מודפס בספר קרא ילדי גרטה, מודפס בספר מכתבים מאמרים של הרב שך, מודפס בספר רוחות רבנו, מודפס בספר איגרת נדירה והקהילות יעקב, מודפס בספר דברי יעקב בענייני הר הבית בית המקדש, בהרבה ספרים זה מודפס המכתב, שהוא כותב שם הסטייפלר, אי אפשר בימינו לאדם לדעת שהוא לא היה זב, ועל סמך זה להתיר להיכנס למחנה לוויה, על סמך תפילה במקווה ולא שבעה נקיים ומעיין. אז זה עוד סיבה חמורה מאוד שאי אפשר. בפועל, בפועל, רוב ככל העולים להר הבית, לצערי, טובלים רק במקווה, הם לא חושבים, וזה לא בסדר לפי הדברים שאומר הקהילות יעקב. יש עוד כמה וכמה חששות, אני מקצר בדברים, אבל חוץ מכל החששות, אומרים גם הסטייפלו וגם הרב שח, וצריך לדעת, לפעמים יש מכתבים של רבנים, שרב אחד ברר את העניין היטב היטב, ורב אחד, לדוגמה, סיפר לי משהו מזל, הוא אמר זכרונו לברכה, אני אומר, לא בכל המכתבים זה כך, צריך לגופו שנייה, אבל הוא אמר לי, אם בא אליי אדם, ומבקש לי לחתום לו מכתב לאסוף צדקה, ואני לא מכיר אותו, איך אני אחתום? אני אשקר את האנשים להעיד, בא אליי זה, זה, והמצב קשה, והוא עבר כזה, טרגדיה כזו וכזו, ואחר שום חובות של מאות אלפי דולרים, ומצווה גדולה לתת לו, ואפילו אפשר לתת מכספי מעשר, איך אני אחתום? אני לא מכיר את הבן אדם, פעם שנה פגשתי אותו בחיים. מה, לפי איך שהוא עושה עליי רושם טוב, מותר לכך, ואנשים סומכים עליי, אנשים חוסכים מפת לחמם כדי לתת את הרב, אוי בך, מה המצווה גדולה לתת, מה, אני ארמה? הוא אומר, אני לא מסכים לחתום. אבל אם הוא בא אליי, ורב שאני מכיר אותו, ואני מחשיב אותו שהוא אמיתי וזה, חותם, אז אני מחתום, אבל אני כותב, אני לא סתם חותם, אני כותב, גם אני מצטרף אל הדברים הללו. הכוונה היא, אני מכיר את הרב הזה שחתם, ו... אני סומך על היושרה שלו, שהוא היה חותם בלי שהוא מגרר את זה. הוא אומר, יותר מזה, אם בא אליי אחד ואני לא מכיר, אז אני לא סתם זורק אותו. מה? אני אומר לו, אם אתה תחתים רב שאני מכיר אותו, ותדע, תציע לי שמות של רבנים, כי את רוב הרבנים בירושלים אני מכיר. פחות או יותר, אז כל רב, תגיד לי, אם תגיד לי 10 רבנים, לפחות על 5 מתוכם אני אגיד לך זה בסדר. אם תביא את הרבנים שם, הוא יחתום לך, הוא מכיר אותך ויחתום לך, אני כותב גם, אני מצטרף לדברי הרב הנ"ל. כך אמר, אז זאת אומרת שאתה רואה מכתב שהסטייפולר חתם את זה, אז צריך לדעת, הוא היה חותם המרכזי, או שהוא מצטרף למישהו פה, זה לא, זה לא לא שהוא מכיר את האיש, אבל פחות שמח על ההכרעה ההלכתית שהוא לא. פה זה היה, הסטייפולר עצמו נכנס בעובי הקורה, יש ספר בשם אורחות רבנו, שכתבתו אחד מהמקורבים, שבמעגל הראשון של המקורבים של הקהילות יעקב זצ"ל, ויש שם צילומים, לא, גם הוא מספר גם איך היה התהליך, אבל יש שם גם את הצילומים שהסטייפולר אמר לו, כשהוא מראה מיד שכבשו את הר הבית, אמר לו הסטייפולר, אוי ווי, אוי ווי, עכשיו אנשים עלולים לעלות להר הבית, זאת אומרת מיד אחרי מלחמת ששת הימים, צריך לעשות משהו, צריך להחתים רבנים, וזה צריך, וזה, אז הוא ישב לברר היטב את ההלכה, וכתב את המכתב, עם כל מה שהוא כתב שם, לא קראנו פה את כל המכתב, זה לא היה, יש לי פה לידי את המכתב, בהזדמנות כדאי לקרוא אותו, אולי בהזדמנות אחרת, את כל המכתב, ואומר הסטייפולר, אז הוא אומר, הוא ישב וניסח כמה פעמים, יש כמה נוסחאות, אבל יותר לא זו בלבד. אחרי זה הסטייפולר, שאמר לו איזה רבנים הוא רוצה שיחתים על זה. אז יש מכתב של הסטייפולר, מכתב ידו ממש, שיש את כל המכתב עם ההוראות ההלכתיות, ולמטה בכתב ידו את החתימות של כל הרבנים, לא רק של עצמו. הוא חתם גם כדי שהוא ידע את מי להחתים, אז הוא כתב לו, נגיד הרב שח, אז הוא כתב את השם של הרב שח. כתב את השמות של כל מי שהוא רצה שיחתמו, ושהיה נראה לו שהם גם יסכימו לחתום, ואז הוא הלך והחתים את הרבנים האלו, וזה, ואחרי זה הקליבו את זה על זה, ויש תיקונים, ועד הנוסחה הסופית שם כמה נוסחאות, מהכתב יד ועד המוקלד עם התיר הסופי, וזה כאן. בסופו של דבר, הסטייפלר לא פרסם את זה לרבים, למה? לא שהוא חזר, הוא היה שם בתוך העניין, הוא ליווה את הסטייפלר ימים רבים בנושא הזה, הוא אומר שהוא יודע שמה שהוא לא הדפיס את זה בספר שלו, או באיזה, בעיתון או משהו, זה לא כי הוא חזר. כי בין לבין יצא מכתב גדול בחתימת עשרות רבנים, ביניהם רבנים מגדולי ישראל כמו הרב אלישיב, והגרשה זה אוירבך, ועוד כמה וכמה מגדולי ישראל הכי גדולים שהיו בתקופה ההיא, בין מאשכנזים, בין מספרדים, מכל החוגים, מהאדמו"רים, שחתמו שאסור לעלות להר הבית. אז הוא אומר, ככה המכתב שלנו מיותר. הפוש מיותר, הסטייפלר והרב שח היו עמודי עולם, אבל כנראה שהם בקש שאלו שהם חסידים שלהם עצמם, של הסטייפלר והרב שח, בלאו הכי לא היו עולים אפילו בלי שום מכתב, היו יודעים את המחמירים בדרך כלל וזהו, שהיו מברים, לא בלי לברר מה אומר על זה הרב שח ומה אומר על זה הסטייפלר, אז לא היו עולים. אז בשביל האנשים שהם לא מהציבור שלהם, אז בקט שהמכתב הוא מספיק, ואז זה היה נגמר העניין. אבל אחרי פטירתו, אז הוא הדפיס את המכתב הזה, וזה חזר ונדפס גם בספר קראיילה דיגרתא, שהדפיס אותו רב אברום ישי קניאבסקי, הנכד של הסטייפלר, גם היה קרוב מאוד אל הסטייפלר, היה בנכדים היותר קרובים אל הסטייפלר, ואת כל מעשיו הוא עשה על פי האבא שלו. זאת אומרת, כל מכתב שהיה שאלה אם להדפיס אותו או לא להדפיס אותו, אז הרב חיים קניאבסקי, הבן של הסטייפולר, האבא שלו של הרב שי קניאבסקי, עבר על זה. אני חושב שהוא עבר בכלל על כל הספר, אבל ודאי שכל מכתב, שגיד, מכתב מסוג זה שזה הלכתי, והסטייפולר לא פרסם אותו בסוף. אז יש פה שאלה להבין, למה? אז זה, כל הדברים כאלו, זה, הכל נעשה עשו רב חיים קניאבסקי. זה נדמה לי כתוב בפירוש, יש מכתב ברב חיים קניאבסקי בתחילת הספר, בן שכתוב שם, אני לא זוכר עכשיו בבירור, אין לי את הספר לפניי, שהוא כותב שזה סודר על פיו. אז מכתב זה הכי הכי דעתו חזקה חזקה של הסטייפולר זצ"ל. וצריך לדעת שהעלייה להר הבית מאוד מאוד חמורה. יש אחד מגדולי ישראל הכי גדולים, אני לא זוכר אם זה היה הרב שך או הסטייפולר, שכמדומני אמר שאולי יותר, הוא אמר שהיה יותר טוב שאולי כובשים את העיר העתיקה בשביל שלא חס וחלילה יעלו להר הבית, עד כדי כך. אבל נמשיך הלאה בלי נדר. מה ששכחתי או דילגתי מלהגיד ולהשאיר את זה לעכשיו, שהסטייפולר כותב שם במכתב, שאפילו אם אחד יעשה את כל הטהרה, יברר את כל ההלכות, יעשה שבעה נקיים ובמה היד וכו', ויברר את כל הגבולות ויגיע למסקנה שהוא 100% לא, נגיד, כמו שאמר, נכנס רק חצי מטר או זה, גם כן אסור לעלות. למה? הוא אומר, גם מי שייכנס בגבולות המותרים ובטהרה המספקת, אבל הוא יגרום שאחרים מכוח זה נכנסים לא בגבולות הנכונים ולא בטהרה המספקת. זה גורם, אלו שאלו נכנסים, זה גורם שגם אחרים כנסו, וראינו את זה במוחש. היה זמנים שהר הבית היה סגור ליהודים מסיבות, לא מסיבות ההלכתיות, מסיבות של רשעות של שונאי ישראל, אבל לא משנה, עכשיו ניכנס בזה, והיה סגור. ומי לחץ? יהודים ששומרי המצוות, שעולים על, שעל פי טעותם הם סוברים שהם יודעים את הגבולות, ועל פי טעותם הם סוברים שהם עושים את הטהרה המספקת. והם לחצו לפתוח את זה, כדי שהם יוכלו להיכנס ונכנסים, ואז כתוצאה מזה נכנסו גם המון המון חילונים, יהודים חילונים, בלי טהרה ובלי לשמור על הגבולות. ועוד, שאפילו אנשים חובשי כיפה, שיש שטועים בהלכות, אני ראיתי באחד מעלוני השבת, שכתב אדם מאוד מפורסם את זה, באמר שם, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כי אני לא רוצה איזושהי פגיעה אישית בבן אדם, והוא כותב שם ממש שימוש גמור, כל מי שברברב אחד יום השני יודע קצת משניות וגמרות ורמב"ם וברטנורה יכול לראות שהוא טעה מקצה לקצה. הוא כותב שם שההלכה, כך הוא כותב בטעותו הנוראה, שעל ידי טבילה מותר להיכנס אפילו למקום שהיה בית המקדש ולמקומות שהיה מסביב, אפילו בלי טבילה מותר, ושכך הוא נוהג הלכה למעשה, רחמנא ליצלן. אם מישהו פוגש מישהו שמישהו יודע למי אני מתכוון, שפרסם, מאמר שהתפרסם לפני כמה שנים בעלון מאוד נפוץ בציונות הדתית, על ידי אדם מאוד מאוד מפורסם שמה, ויגידו שפשוט הוא טועה בדברים הכי פשוטים והכי מפורשים של המקום של המקדש, לא רק המקדש, מקום העזרה, קוף פייזן אל קוף למדי, להיכנס בימינו אפילו עם 1,000 טבילות ו-1,000 מעיינות, זה איסור קראת רחמנא ליצלן, או בשוגג קורבן חטאת, מקווה שהוא השוגג אז קורבן חטאת, ולא קראת, ומסביב עוד חוץ מזה בעזרת נשים, שזה קוף למדי מה, קוף למדי מה, ועוד החל שזה לכל הפחות רפואה ברוחב 10 אמות מכל 4 הצדדים, שזה יחד יוצא 60 מבית על קוף בלי, אז מדרבנן אסור אפילו על כל התבילות שבעולם, ועל המקום שמחוץ לזה של מחנה לוויה, אפילו, אנחנו לא יודעים את הגבולות, אפילו אם היינו יודעים את הגבולות, אז רק על ידי טהרה, הוא צדק שזה לא תלוי מקווה לצד שני, הוא טהרה שלא צריך מקווה, לא שלא צריך מקווה, לא מספיק מקווה, צריך גם, כמו שאומר הסטייפ, שבעה נקים בתפילה בעיה, אבל לפחות גם אלו שמקילים הוא מקווה, מה שהוא חשב שכולם טועים, הוא הטועה, אבל זה כמו שאומר הסטייפ, לא זה צד, הוא כותב שהוא כך נוהג הלכה למעשה רחמנא ליצלן, הוא מפרסם את זה ברבים, אז מי יודע אם לא אחרים, רבים הרבה השפעה עם אלכם שעשו כמור, זה כמו שאומר הסטייפ, על ידי שחלק נכנסים לפי דעתם שמירת הגבולות ולפי דעתם שמירת הטהרה, הם גורמים שהאחרים נכנסים בלי גבולות ובלי טהרה. אם אדם יכול להגיד מה אני צריך להפסיד מצווה, זכות לעלות בשביל האחרים, אז בואו נראה מה דעת חז"ל בדבר הזה. יש לנו מצוות עשה דאורייתא מהכי חשובות, מהכי קריטיות, תקיעת שופר בראש השנה. כל אחד יודע שזו מצוות עשה, כולם, באיזה חילור הידע כולם מודים בתקיעת שופר. זה מצוות עשה דאורייתא, היא כתובה בתורה, כמו שאומרת הגמרא בשני מקומות, בפרשת פנחס, כתוב בפרק כ"ח על ראש השנה. ובחודש השביעי באחד החודש, יקרא הקודש יהיה לכם, כל בלכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם, זה תקיעת שופר. ובפרשת אמור כתוב, זיכרון תרועה. אומרת הגמרא, אם חל ראש השנה בשבת, לא תוקעים בשופר. מה שביום השני תוקעים, זה לא פותר את הבעיה, כי יום שני זה רק מדרבנן ראש השנה. ביום הראשון זה הדאורייתא. לא תוקעים בשופר. ואם חל ראש השנה בשבת, אז גם יום ראשון של סוכות חל בשבת. אז גם לא עושים ארבעת המינים בסוכות ביום ראשון. ומה שעושים בימים האחרים, אז ברוב העולם זה רק מדרבנן, רק במקדש, זה ארבעת המינים זה שבעת ימים. בשאר המדינה, זה כתוב במשנה מפורש, במשנה בספר סוכה ובגמרא, שזה רק מדרבנן. אז מפסידים באותה שנה, גם מצווה כל כך חשובה של תקיעת שופר, שזה איזה אחד המעמדים הכי נשגבים בשנה. וגם ארבעת המינים, כולם רואים איך בודקים, קונים באותו אפות ארבעת המינים, ויש שוק ארבעת המינים, איך בודקים שם, איך זה, הכל זה. אין, את הדאורייתא מפסידים. למה? אומרת הגמרא, שמא איזה מישהו שלא בקיא בהלכה, בטעות ייקח את השופר או את ארבעת המינים, ארבע אמות ברשות הרבים. אז בשביל הטועים האלו, כמה כבר יתנו את הטעות הזאת? כל עם ישראל חכמים תקנו שלא יתקעו בשופר ולא יקחו ארבעת המינים באותה שנה. עד כדי כך הדברים כל כך חמורים ונוראים. עד כדי כך הדברים כל כך חמורים ונוראים. וזה נוגע לעוד דבר. רואים זה כמה חמור העידן של ראש השנה, של חשש חס וחלש של איסור כמו חילול שבת. נורא ואיום. ועבור הלכה בסימן שין במהי, מעורר יותר מזה. הוא אומר, הרי יש שיטות שרשות הרבים דוראית אז רק במקום שיש 60 ריבו. אז בכל המקומות שאין 60 ריבו, גם אותם בגלל מקומות אחרים, רק בגלל החששות שבכלל לא בעיר שלהם, לא באזורים שלהם, רק באזורים אחרים, ביטלו גם להם את השופר ועמד. עד כדי כך. זה נוגע לעוד דבר. בל"ג בעומר, שזה חל מוצאי שבת, יש בעיה בנוהגות. בערי הארץ הרבה מקומות, הנוער מדליקים את המדורות, מתחילים להדליק את זה כבר בשבת, ולאסוף את העצים בוודאי, דבר חילוני. ובמירון, המון המון הבטחה של שוטרים וזה שתוך חילול שבת נוראי. אז יש עצה מאוד פשוטה. אולי עשו את זה שנה אחת, אני לא זוכר, לא, בשלמות לא הצליחו לעשות את זה. לדחות את ההדלקה במירון ביום אחד ליום ראשון בלילה. וזה לא סתם איזה, זה גם בוער בזוהר, שביום פטירתו של משה בן יוחאי הכל התמלא שם אש, ואי אפשר היה להיכנס לבית. אז יוצא שהקבורה שלו לכאורה הייתה בל"ג בעומר, לא בל"ג בעומר. אז זה יום הקבורה לפחות. ועוד דבר, שאולי עוד יותר חשוב מזה, לדחות את יום החופש מיום ראשון ליום שני. אבל בדרך כלל, בשביל לדחות את החופש ליום שני, זה הרבה יותר מצליח אם גם עושים את ההדלקה דוחים. כי אחרת הנוער אומרים, רגע, מה, זה לא הל"ג בעומר אמיתי, זה לא הזה. אז יותר קל להם לעשות את המדורה והקומץ וזה, ביום שלוחד שיש חופש, יכולים להישאר ערים עד מאוחר בלילה. אז הרבה רבנים, אני לא אומר את זה על דעת עצמי, הרבה רבנים גדולים היום, ביררתי שכך דעתם, גם רבנים חסידים, גם מכל החוקים, יש הרבה רבנים שכך דעתם. יש כאלה שמתקשיב, לא, מה לך אתה מזלזל בל"ג בעומר? אז מה אנחנו אומרים להם? אם את מצוות שופר דאורייתא, נכון. אם את זה, חריב רבי שמעון בר יוחאי רוצה שיחללו שבת בשביל ההילולה שלו, כמו אבי סיפר לי, שבשכונה שהוא גר בתור ילד, בחור בתל אביב, איפה שאביו היה גר, אז היו עושים שם כל שנה, זה דורש ל"ג בעומר. שנה אחת היה ל"ג בעומר במוצאי שבת, אז אומר, האבא שלו, הסבא שלי, יעקב עדי זצ"ל, קרא לנערי השכונה, כמה הרבה ימים קודם, אמר להם, תראו לסדר את המדורה באופן שלא יש שום חשש חילול שבת. כי הוא היה מדליק כל שנה את המדורה, ומאוד רצו שהוא ידליק, זה היה מכבד את כל המעמד, עושה את זה מעמד קדוש. אבל באותה שנה, מזיזים אותה, והם הבטיחו ולא קיימו. הוא ראה שהם לא הדליקו בשבת חסר, אבל אספו עצים בשבת הזה, הם באו אליו בלילה, בואו נעזבו אותו להדלקה, אמר, אין על מה לדבר, זה לא עילוי נשמה לרשום בר יוחאי, שעושים כך חילול שבת, בשום אופן לא הסכים לבוא. אז זה צריך להדיל, הרי השנה שהיה קורונה, אז ביטלו את רוב הציבור, לא אגיד, עשו איזו הדלקה, ציבור קטן, אחרי זה עוד התחכמויות, נכנסו עוד אנשים, אבל הרוב לא. למה? כי אמרו, פיקוח נפש, קורונה, זה לדעת, חילול שבת זה גם כן עבירה כל כך חמורה שבשבילה צריך לדחות, מצווה לדחות, ואלו שאומרים לא כך, טועים בדרכם, מה אני יכול לעשות? צריך לדעת, אנחנו, שמירת התורה, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם, אז גם בעניין שלנו. גם אם אחד חושב בטעות שהוא יכול לעלות בצורה שעל פי הלכה מותרת, להישמר באיזה מקומות הוא הולך, להישמר באיזה דרגה של טהרה, עם כל זה, לא לעשות את זה, כמו שאומרים הסטייפולר והרב שך, מאוד גדולים שחתמו יחד איתם, נדמה לי חתמו יחד איתם האדמו"ר מוויז'ניץ, והאדמו"ר מרוז'ורוב, ורבה הוחרפה אל תולדתו זצ"ל. זה חוץ מהמכתב הכללי של הרבנות הראשית, ועוד הרבה רבנים שנתפס מיד אחרי ששתיים, קצת אחרי מלחמת ששת הימים, מה שהזכרנו קודם. אז גם עם זה, שלא הייתה תקלה באחרים, והשם יעזור שנזכה במהרה על מידת המידה שמעמד הוא עומד, ביד מי שיצא מרם ילמד, ואז נוכל לעלות בקדושת הרעיון, איפה שם פרה אדומה, ונזכה להקים את הקורבנות ואת כל הדברים. ויקבלו, כמו שאנחנו מתפללים בתפילת הערבים בעצמם, ילכו אז לשבור את המסגדים כדי שיהיה אפשר לבנות את בית המקדש. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ונשא על כל הארץ וקרח, ומופע בדר גאון וזך על כל שבט תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעל טוב ויבין כל יצור, כי אתה יצר טוב, ומה כל אשר שמע בפה, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה.